תראו חבר'ה, אנחנו סך הכל נעסוק בסוגיה מפורסמת. אז מי שזה שעמם אותו יכול לצאת אפילו באמצע. זה הסוגיה הראשונה של מסכת עבודה זרה, שעוסקת בצחוק. בסופו של דבר, הנושא של הסוגיה הראשונה הוא הצחוק, והצחוק הוא הנושא המרכזי של חג הסוכות. ידוע, אמר רבי שמעון בן דקיש, לא, אמר רבי יוחנן, סליחה. אמר רבי יוחנן משמו של רבי שמעון בר יוחאי. זה מובא במסכת ברכות דף למד א', עמוד א'. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז מתי ימלא שחוק פינו? כשיאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם מלא, עד אז אי אפשר למלא פיו שחוק. מה פירוש הדבר? אסור לצחוק? לא אמרו. אלא אסור למלא פיו שחוק. זאת אומרת, צחוק שאין לו גבול, שמורה על מילוי מוחלט. זה אי אפשר בעולם הזה, כי באמת זאת לא מדרגת העולם הזה. בעולם הזה, כל מי שקורא את העיתון יודע שהעולם, בניגוד לדעת הגשש, איננו מצחיק. לא, באמת, זה ידוע, כן? אבל אגב, גם ההבחנה שם היא נכונה. העולם מצחיק, אז צוחקים. זאת אומרת, כשהוא מצחיק, באמת צוחקים. אבל כיוון שהעולם עוד לא מצחיק, אז אי אפשר למלא פיו שחוק. מובן למה, כן? הצחוק זה הרבה יותר מהשמחה. השמחה זה כאשר האדם חש מילוי. כן? הוא השיג את מבוקשו, אז הוא שמח. אבל ברגע שאדם השיג את מבוקשו, תודה רבה, זה ממלא את חוקו. המילה חוק בעברית מקראית משמעותה מנה הראויה. כן? לחם חוקו של אדם. אז ברגע שהחוק מתמלא, אז יש שמחה. כשזה יותר, זה צה חוק. זאת אומרת, זה יוצא מן המנה, זה יוצא מן החוק, ואז זה כבר ללא גבולות. ואמרו עליו, ככה מובא בגמרא במסכת ברכות שם, אמרו עליו על ריש לקיש, שלא מילא פיו שחוק בעולם הזה, מכשמעה מרבי יוחנן רבה. כלומר, מאותו רגע שהוא שמע מרבי יוחנן שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, מאותה שעבה אלך, הוא לא מילא פיו שחוק בעולם הזה. אתם מרגישים את הכבדות של המשפט. מה זאת אומרת לא מילא פיו שחוק בעולם הזה? לא מילא פיו שחוק, נקודה. איפה הוא היה רבי יוחנן? רבי ריש לקיש. ריש לקיש חי בעולם הזה, עד כמה שאני יודע. ולכן, לא מובן מדוע אמרו עליו שהוא לא מילא פיו שחוק בעולם הזה, מכשמע מרבי יוחנן. מה התחדש? אלא שכנראה במהלך החיים של ריש לקיש היו זמנים שונים. היו לו זמנים שבהם הוא היה בעולם הזה, ויש זמנים שבהם הוא לא היה בעולם הזה. כשהוא היה בזמנים של העולם הזה, הוא לא היה ממלא פיו שחוק. אבל כשהוא היה בזמנים שלא מהעולם הזה, הוא כן היה ממלא פיו שחוק. כן? הרי אמרו עליו על ריש לקיש שלא מילא פיו שחוק בעולם הזה, מכשמע מרבי יוחנן רבה. מה הם הזמנים האלה? מתי אדם נמצא בעולם הזה? מתי הוא לא בעולם הזה? אדם נמצא בעולם הזה בזמן התפילה. התפילה נקראת אצל חז"ל חיי שעה. מדוע זה נקרא חיי שעה? כי זה עוסק בבעיות השעה. הרי מה אנחנו עושים בתפילה? אנחנו מבקשים. אם אנחנו מבקשים, סימן שיש משהו שחסר. מתי המצב של החיסרון? בעולם הזה. ולכן, בזמן שרבי שמעון בן לקיש, או ריש לקיש, היה מתפלל, הוא לא היה ממלא פיו שחוק. משמע מזה אגב, שיש אפשרות של תפילה, כן, עם פיו מלא שחוק, אבל ריש לקיש לא רצה לממש את האפשרות הזאת. בגלל שהעולם הזה, שאנחנו עליו מתפללים, הוא מלא בבעיות. לעומת זה, בזמן שהוא היה עוסק בתורה, הגמרא אומרת שלימוד תורה נקרא חיי עולם, כלומר זה שייך לנצח. עולם פירושו בשפה המקראית דבר שאיננו של שעתו אלא לנצח נצחים. זאת המשמעות של הביטוי, גם את העולם נתן בליבם. אם כן, כשריש לקיש היה עוסק בלימוד תורה בעולם אידיאלי מלכתחילה, הרי כשאנחנו לומדים תורה כל אפשרי, אז אם כך הוא כן היה ממלא פיו שחוק. לפי זה מובן, מדוע במשך הדורות, כשהיהודים היו לומדים תורה, הם היו שמחים. כשהיהודים היו מתפללים, הם היו עצובים. נכון? יש אפילו מהמקום שבו מתפללים היהודים, ונקרא, ככה קוראים לו בשפות הלועזיות, כותל הדמעות, כותל הבכי וכדומה. כן? ושם היהודים היו בוכים. אם כי אומרים שפעם תייר ביקש מהנהג מונית, קח אותי למקום שבו כל, הילד, כל היהודים בוכים, ולקחו אותו למס הכנסה. אבל... עכשיו, צריך להבין, מה המשמעות? כי אנחנו רואים היום שהדברים מתהפכים קצת. מי שמבקר בכותל, היום, לא רואים בכי. אדרבה, זה מקום שמח מאוד הכותל היום, נכון? ולא רק שהוא שמח, אלא דווקא בתשעה באב, זה ההפנינג הגדול. כל העולם כולו מגיע לשם. איזה כיף זה היה תשעה באב בכותל, תשמע, זה... כדאי, תבוא, חוויה. לעומת זה, הלימוד יצא מן הספירה התיאורטית שלו והפך להיות רציני. צריך להבין מה קרה כאן. אנחנו בדור שבו האז ימלא שחוק פינו מתחיל להתממש. אנחנו במצב שבו באמת הגדיל השם לעשות עמנו. ולכן, אפשר לומר, יצחק מתחיל להיוולד. כתוב, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי, שכשנולד יצחק, הרבה עקרות נפקדו עם שרה. ואז היה צחוק גדול בעולם כולו. כל השומע יצחק לי. ואנחנו במצב שבו יצחק מתחיל להיוולד. ולכן העולם כולו צוחק, ולא כולם. יש כאלה ש... אני לא רוצה לצחוק. בסדר. אז הוא, מי שלא רוצה לצחוק, הוא מכין את הנשק נגד יצחק דווקא ביום הכיפורים. אם אתם מבינים מה שזה אומר, איזה בדיוק מה שההשגחה מעוניינת בו, שיתקפו אותנו דווקא ביום שבו אין לשטן אחיזה. זה פשוט נפלא. עכשיו, צריך לעודד אותם להמשיך את הדברים האלה דווקא בימי הכיפורים. עכשיו, לעומת זה, לימוד תורה יצא מן התיאוריה. מה פירוש הדבר? עכשיו מגיעים כבר אומות העולם ושואלים אותנו, תגידו, מה יש לכם, אתם, היהודים, לומר לנו? זה כבר מתחיל להיות רציני, צריך שנדע מה להגיד להם. לכן הלימוד נהיה רציני. עכשיו, אם זה נכון כמו שאני אומר, יוצא שחג הסוכות הוא החג של הצחוק הגדול. כי חג הסוכות הוא החג של... מציין את מאורעות העתיד. כן, כידוע. יש לנו שלושה רגלים. רגל שבו אנחנו מציינים את העבר, יציאת מצרים. רגל שני שבו אנחנו מציינים את ההווה, מתן תורה, שבועות. כי התורה ניתנת בכל רגע ורגע, וחיי עולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה, שהיא כמו נטיעה. לכן אנחנו נותן התורה ולא נתן התורה. ואילו חג הסוכות מציין את הגאולה האחרונה, שבה אומות העולם נגאלים יחד איתנו. כמו שאמר רבי אליעזר במסכת ראש השנה, בניסן נגאלו ובתשרי עתידין להיגאל. כלומר, בניסן נגאלו מי? ישראל. בתשרי עתידין להיגאל מי? אומות העולם. כי אומות העולם, לפי רבי אליעזר לפחות, לא חוו גאולה אמיתית ושלמה ביציאת מצרים, ולכן רבי אליעזר סובר שאין לגויים חלק לעולם הבא, ולכן עדיין בציפיית גאולה. לעומת רבי יהושע, שסובר שיציאת מצרים כבר גלה את האומות, ולכן רבי יהושע סובר, בניסן נגאלו, ובניסן עתידין להיגאל, כי באמת גאולת מצרים כבר גלה את הגויים, ולכן גם לגויים יש חלק לעולם הבא, לפי רבי יהושע. אם כך, יש לנו... ציפייה לצחוק האמיתי של העתיד לבוא. וזה באמת קשור לשאלה בסיסית שנשאלה בספרות לאחרונה, האם לאלוהים יש חוש הומור? כלומר, האם הקדוש ברוך הוא צוחק? יש אפילו אחד, אקו, כתב ספר שם הוורד, רומן כזה, כן? שכל כולו סובב מסביב לשאלה הזאת, האם אלוהים צוחק או לא. כיוון ששמה ספר שמתאר נוצרים קתולים, אתם מבינים שהמסקנה היא שלא. ואילו... אצלנו יש דיון שלם על זה בגמרא, ואחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים אם כן לקרוא את הסוגיה. אז אני מצטער שלא צילמתי ולא חילקתי, אבל פשוט לא היה סיפק בידי, אז תסלחו לי, תצטרכו להאמין שאני קורא בלי לזייף. אבל אפשר גם לבדוק אחר כך, כלומר, מסכתות עבודה זרה מצויות, בדף ב' עמוד א', זה מתחיל. יש דיון על דברי המשנה, כן? החגים של הגויים נקראים עידיהן של עובדי כוכבים. מה זה עידיהן? מה פירוש עידם? אז יש שם דיון, איך צריך לקרוא בכלל במשנה? האם צריך להגיד עידיהם באלף או עידיהם בעין? ויכוח, כן? אז יש שם רב ושמואל, אחד תנה עידיהן ואחד תנה עידיהן. ואז הגמרא אומרת שיש מקום גם לשניהם, ובשניהם זה משמעות שלילית כלפי הגויים. יום עידם, כלומר יום שבו הם נשברים, ועידיהם זמן שבו יעידו נגדם. צריך לברר על מה מדובר. דרש רבי חנינה בר פפא, ואיתמה רבי סמלאי. לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, ומניחו בחיקו, ואומר למי שעסק בה, או כל מי שעסק בה, יבוא ויטול שכרו. מתי לוקחים ספר תורה בחיק? תגידו, באיזה חג? שמחת תורה, נכון? כלומר, זה זמן של שמחת תורה. יש, אם כן, התקופה הזאת של תשרי, הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה בחיקו. יש עוד הזדמנות, בכל נדרי, נכון? כל נדרי, אם כן, לוקחים. אז זה משהו בין כל נדרי לשמחת תורה. תחפשו איפה זה קורה. כן, יש, מישהו בא מהיר לי, אגב, דבר מעניין. בראש השנה פותחים את הארון, ומתפללים על הפרנסה. אבל פותחים את הארון, משאירים את הספר בארון. ביום הכיפורים פותחים את הארון ומוציאים אותו, את הספר תורה, ואומרים כל נדרי. אבל לא קוראים. בסוכות מוציאים את הספר תורה, ומניחים אותו על גבי העמוד, ומקיפים אותו. בשמחת תורה, פותחים את הארון, לוקחים את הספרי תורה, ורוקדים איתם. כן? כלומר, זה שלבים במתן תורה. עד שבסוף כולם קוראים, כולם עולים לתורה. כן? עכשיו, מה נאמר כאן? אם כן, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בה, יבוא ויטול שכרו. זאת אומרת, יש איזשהו קריטריון שעל פיו בני האדם נידונים, נשפטים. על ידי מה? על ידי העסק בתורה. ביטוי לא ברור. מה זה לעסוק בתורה? מיד מתקבצין ובאים עובדי כוכבים בעיר בוביה. כלומר, באים כל הגויים לקבל שכר על זה שהם עסקו בתורה. כן, זה דבר תמוה. ומה עם ישראל? הם לא באים, אבל באים כל האומות, רוצים לקבל שכר על זה שהם עסקו בתורה, שנאמר, כל הגויים נקבצו יחדיו וגומר. מה פירוש? הביטוי בעיר בוביה. האפשר להגיד, מיד מתקבצים כל הגויים. הביר בוביה הזה אומר משהו. זה מצב מיוחד של התרבות האנושית באחרית ההיסטוריה. מה שאנחנו מכנים היום, הכפר הגלובלי, או נגיד הניצחון של הקוסמופוליטיות. כלומר, מצב שבו אין הבדל, או לפחות משתדלים שלא יהיה הבדל בין אומה לאומה. אלא באים כל הגויים בערבוביה, כלומר, במצב של אחדות מוחלטת, לא יודע אם אחדות, אבל כלומר תערובת, תשטוש הזהויות, ומתוך כך רוצים לעמוד למשפט של ההיסטוריה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא תיכנס כל אומה ואומה וסופריה. מה פירוש הדבר? אי אפשר לשפוט ציבורים אנושיים באופן זהה בלי לשפוט את ההיסטוריה שקדמה. הרי כל אומה ואומה וסופריה. מה זה סופריה? למה אתה סוגר? פתח לי. סגור, לא? שיהיה קצת אוויר. כן, סופריה, הכוונה, כותבי ההיסטוריה שלה. למשל, אם אנחנו שמים לב, הייתה מדינה שקראו לה יוגוסלביה. אתם מכירים? זה היה בעצם תערובת של שמונה עמים. אלה שהקימו את יוגוסלביה סברו שהם יכולים לעשות את הערבוביה הזאת. כלומר, להחליט שאין יותר לא סרבי ולא קרואטי ולא סלובני, אלא יש בעצם יוגוסלבים. זאת הייתה ההחלטה. והאמת היא שהעמים האלה המשיכו לסנוע אחד את השני, אבל כיוון שהשלטון היה חזק, השלטון הקומוניסטי של טיטו, אז היוגוסלביה נשארה מאוחדת. אבל ברגע שהגיע הזמן של המשפט, אי אפשר, כלומר בימינו, אי אפשר יותר להשאיר את יוגוסלביה מאוחדת, שהרי הקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים בהשמדת היהודים, ואילו הסרבים, הם עד רבה הצילו יהודים, הם נלחמו נגד הנאצים, לכן אי אפשר, מה אתה רואה עכשיו? לכן אי אפשר לשפוט את יוגוסלביה כמקשה אחת, לכן מוכרחים להפריד. כן? אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתם רוצים אחדות, אבל צריך משפט, ובמשפט יש בירור צודק לגבי כל אחד ואחד, לדעת בדיוק מי הוא ומה הוא. לכן תיכנס כל אומה וסופריה שנאמר, ויאספו לאומים. ואין לאום אלא מלכות שנאמר, ולאום מלאום יאמץ. זאת אומרת, הפסוק בישעיהו, שאומר, כל העמים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים, מציין שאחרי הערבוביה צריך לשפוט את הישויות הפוליטיות. מה זה לאום? זה מלכות. שואלת הגמרא, ומי יקא ערבוביה כמה קודשה בריחו? הביכי אצל הקדוש ברוך הוא, הדברים מעורבבים, הרי הוא יכול לשפוט אותם בנפרד, גם אם הם מתערבבים, אלא כי יחיד אלו, ליערבבוין הוא בעדי הדעדי, דלשמעו מהי דאמר לאו. אלא צריך שהם לא יתערבבו זה בזה, כדי שהם יוכלו לשמוע מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם. כי הרי אם יעשה משפט צדק, אבל הנשפט איננו יודע שעשו איתו צדק, אז נשאר, אז זה לא צודק. כלומר, הוא צריך גם, יש לו זכות לדעת מה צודק במשפט שלו. מיד נכנסה לפניו מלכות רומי תחילה. מה זה מלכות רומי? המעצמה המערבית. כן? כלומר, האימפריה הרומית לקח לה זמן, אבל היא הפכה במהלך הדורות, למרות חורבנה של רומי, היא מעולם לא בטלה. כן? היא הפכה להיות מה שנקרא העולם המערבי. זה פחות או יותר. צריך ללמוד, מבחינת ההיסטוריה התרבותית, איך רומא נהייתה מערב. אבל זה באמת מה שנהיה. אז נכנסת מלכות רומי תחילה, מה היא טעמה? משום דחשיבה. בגלל שיש לה חשיבות. ומנהלן דחשיבה, איך אתה יודע שהיא חשובה? דכתיב, ותוכל כל הרעה ותדושינה ותדוקינה. כן, זה הפסוק בספר דניאל, שמתאר במחזה של דניאל את מלכות רומא. שהיא אוכלת את כל הארץ, דשה את הארץ ורומסת את הארץ. אמר רבי יוחנן, זו, הפסוק הזה אומר, זו רומי, חייבת, הרשע הכוונה, שטבעה יצא בכל העולם. כלומר, יש יכולת לרומא, לעומת שאר המלכויות, להתפשט על כל כדור הארץ. כן, יש ביטוי כזה, במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא, עד שתתפשט מלכות הרשעה, הכוונה לרומא, על כל העולם, 9 חודשים, שנאמר לכן ייתנם כעת יולדה ילדה. ויתר אחד ישובו על בני ישראל. כלומר, יש צורך קודם כל בהתפשטות של התרבות המערבית על כדור הארץ כולו, ומתוך כך זה מהווה הקדמה להופעת דבר השם בפי משיח בן דוד. כלומר, זה שהיום אנחנו רואים את זה שטבעה של רומי יוצא עד אוסטרליה ועד פפואזיה, זה לא מקרי. כן? יש איזה מין איחוד של התרבות תחת הנורמות המערביות. כנראה שההשגחה העליונה רואה בנורמות המערביות משהו שהוא חיובי ביחס למצב הקודם של האנושות. אולי אני אסביר את זה עד הסוף. ידוע שהרומאים הם ברברים, לא? ברברים, נכון? העולם המערבי הוא ברברי. אבל מה שהיה לפניו היה עוד יותר ברברי. מה ההבדל? מה בין ברבריות זו לברבריות זו? מה בין היי להיי? אז המדרש רבה בראשית רבה אומר כך, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז המדרש דורש את הוו של והנה. מה זה הוו הזאת? אומרים כך, הנה טוב מאוד, זו מלכות ישראל. מסכימים? מסכימים? אנחנו מסכימים? טוב, מלכות ישראל, זה טוב מאוד. והנה טוב מאוד, זו מלכות רומאים. רומיים, יותר כתוב במדרש. כן? אז הגמרא, המדרש מה שואל, וכי מלכות רומיים, טוב מאוד, התמאה, איזו קושיה, זה לא יכול להיות, אנחנו יודעים מה זה רומא. ואז המדרש עונה, הנה, שטובעת דקיונן של בריות. יש משהו ברומא שלא קיים בשאר המלכויות. הם דורשים את הדקיון. מובן? מה? מה זה דקיון? יפה. אתה נהגת לפי הכלל הידוע, שכשיש מושג שמוזכר בשיעור והוא לא ברור, שואלים, מה זה? כן? אז תשאל את כל החברה האלה, כי כולם יודעים מה זה, כי הם לא שאלו, נכון? אתה יודע מה זה דקיון? אז למה לא שאלת? יפה. טוב. דקיון זה בא ממילה יוונית, דיקיון, שפירושה משפט. משפט. כן? בא מהמילה דיקה. אלת המשפט. כן, אבל דיקיון, משפט. זאת אומרת, הרומאים המציאו את מה שנקרא המשפט הרומי, תורת המשפט. זאת המצאה רומית. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהקריטריון של ההתנהגות של מלכות רומא איננו המוסר, זה נכון, ולכן במובן הזה זה הרבה פחות מתורת ישראל, אבל לפחות הדברים המרושעים צריכים להיעשות על פי החוק. מה שנקרא הפורמליות של המשפט. למשל, אני אתן לכם דוגמה, קלאסית ומפורסמת, הרומאים היו כובשים ארצות. איך כובשים? על ידי חיילים. כמה זמן השירות הצבאי של חייל ברומא? 15 שנה, משהו כזה, 18 שנה. טוב, בסוף, החייל הרומי שגמר את כל השירות הצבאי שלו, מקבל כבונוס חלקת אדמה. וככה היה מקובל, היו נותנים לו חלקת אדמה, הבעיה היא שמאיפה יש אדמות? יש עמים שנכבשו, זה אפשר לצאת, אבל הבעיה היא שמבחינה משפטית זה לא עובד. על פי המשפט הרומי, האדמות שייכות לעם הנכבש. אז הם ימצאו איזה פטנט. הם אמרו, אם אדם מחזיק בחלקת אדמה במשך 3 שנים ולא הייתה נגדו תביעה בבית המשפט, זה שלו. מה? במשך 3 שנים זה לא קשה לחייל רומאי לשעבר למנוע גישה לבית המשפט. כלומר, קוראים לזה בגמרא חזקה בלי טענה. כלומר, כשאתה שואל את החייל, תגיד, זה שלך? לא. זה... אתה קנית? לא, לא קניתי. אז למה אתה ממשיך להיות כאן? כי אני כבר 3 שנים ואף אחד לא דרש ממני כלום. זה נקרא חזקה בלי טענה לפי הגמרא, זה לא שווה כלום. כן? אצלנו החזקה היא מדיני טענות. זאת אומרת, אבל בכל זאת, הם סיתרו שתהיה איזושהי מסגרת חוקית, משפטית, לגזל הזה, לחמאס הזה. ואז הגמרא, המדרש אומר שיש בזה מעלה. כן? זה שאתה רוצה להכניס את עובדות החיים לתוך מסגרת משפטית, שהיא קצת מופשטת יותר, זה התגברות על הברבריות הקדומה, ולכן זה טוב, אומרת הגמרא בסנהדרין. שהמלכות הרשעה תתפשט על כל העולם 9 חודשים, כדי לפחות להעלות את האנושות ממדרגתה הקודמת למדרגה מערבית, ואז משיח בן דוד יש לו מה לדבר. כן.
תשעה חודשים
זה הזמן שצריך כדי להרות. זה מה שאני מסביר לך. 9 חודשים זה הזמן הנדרש כדי להרות. כמה זמן זה לוקח כדי להרות תרבות? אני לא יודע. אבל התקופה הקולוניאלית הייתה בהחלט ההיריון הזה. כן? בבקשה.
חוקי סדום, שגם היה הרבה חוקים, אבל לא מוסרים.
חוקי סדום. כן, חוקי סדום היו איזה מין התרמה של החוק הרומי, בהחלט. כן, צריך לזכור, מה היה במשפט הקדום של רומא, אחר כך הרומאים קצת התביישו, הם שינו את זה איכשהו. היה כלל שאם אדם אין לו כסף לשלם, אז לוקחים כמובן את רכושו, אם זה לא מספיק לוקחים אותו לעבד, ואם זה לא מספיק אז הורגים אותו והגופה של הנושה. ואם יש לו כמה נושים, אז כל הנושים מתחלקים בגופה. בסדר? משפט, לא? מה אתה אומר?
שואל, איך אפשר היום לראות את החוקי רומי
בחוקי התרבות המערבית
היום, שזה כאילו הולך עם המשפט,
כי
המשפט מגן על חוסר צדק?
אתה אומר שהמשפט בימינו, המשפט הערבי מגן מפני חוסר צדק, וזאת מנהים לך? כן, אז כנראה שכבודו לא למד משפטים מימיו. כן, הרי יש מה שנקרא בלטינית סומום יוס סומום יוניורה, זאת אומרת במקום שבו קצה המשפט, במקום הצדק שמה הרשע בעצם, זה הכוונה, שלמשל, אתן לך דוגמה. הוא שאל, איך אפשר לומר שהתרבות המערבית היום היא פורמליסטית? הרי אנחנו רואים שהמשפט היום בא להגן מפני אי צדק. אני אגיד את זה בקצרה. המשפט איננו מגן מפני אי צדק, אלא המשפט מגדיר את עצמו כצדק. מי אמר שזה צודק? פשוט מאוד. לא, אני אתן לך דוגמה פשוטה. נגיד, אדם בא לפני בית דין, אפילו בית דין של התורה, ואומר, אני תובע את פלוני, שהוא גנב ממני כיכר לחם. אתה אומר, מה? גנבת כיכר לחם? כן, אני גנבתי באמת. וממנו, כן. יש עדים, כן, יש גם עדים, אנחנו ראינו גונב. מה אומר הדיין? שלם. עכשיו, מה לא כלול? אז נעשה צדק? לא נעשה צדק. כי זה לא כולל את העובדה שאותו גנב בעצם לא אכל 3 ימים והוא רצה להביא את זה לילדים הרעבים שלו. זה לא כולל את זה שבעל הלחם בעצם עמד לזרוק את זה לביוב רק כדי להרגיז את ההוא. ולהגיד לו, אתה לא תקבל את זה וילדיך ימותו ברעב, אני זורק את זה לביוב. וההוא במר נפשו, בדלת ברירה, התנפל על האיש הזה לפני שהוא זורק. כן? ואפילו פצע את עצמו והתגלגל באפר, רק כדי שיהיה משהו לתת לילדים שלו.
ברור? את הסיטואציה הזאת כצדק, ואת זה שהבית המשפט פסק כאי צדק.
אני אומר שבית המשפט הוא עושה חלק מן העבודה. אבל הצדק איננו כולל את כל המערכת המשפטית, ברור. אני מסכים, אין עדיין מה שנברות, אלא שיש הלכה שלפעמים, הלכה ואין מורין כן, או לפעמים שההלכה מנחה שלא לדון. כלומר, אתה יודע שככה מצב, אז אל תדון. בוא נספר לך סיפור, בנושא, אתה רוצה לשמוע סיפור? רבי ישראל אבוחצירא, שהיה דיין במרוקו, פעם אחת בא אליו אדם, בדיוק סיטואציה דומה. הוא תובע את הכסף שלו מהעני. הוא היה עשיר, והוא התעקש. הוא אומר, הוא חייב לי את הכסף הזה, אני תובע אותו. ואז הבבא סאלי ניסה לדבר על ליבו שלא יתבע. הוא התעקש, בכל זאת הוא תובע, אין דבר כזה, יש פה משפט. טוב, מה אפשר, מה יכול בבבא סאלי לעשות? זה המשפט. אז הוא אומר, בסדר, אין בעיה, רק בוא נכתוב את הפסק דין. אז תוך כדי שהוא כותב את הפסק דין, על כל מילה ומילה הוא מזיל דמעות. עד שבסוף העשיר נשבר וביטל את התביעה. בסדר? טוב, בואו נמשיך. אז אמר רבי יוחנן, זו רומי חייבת שטבעה יצא בכל העולם. ומינה לה דמן דחשיב עיל ברשע, מי אמר לנו שמי שחשוב עולה בראש? כדי רב חיסדא. דאמר רב חיסדא, מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין, שנאמר לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל. וטעמה מהי, מה הסיבה? היא בעיתה מעלה ואחרה למיטה מלכה מהבריי, אולי זה לא דרך ארץ שהמלך יחכה בחוץ, כלומר זה למען המלך ששופטים אותו תחילה, למרות שעל ידי זה הוא יסבול. כי עכשיו שופטים אותו תחילה. אז כל המסה עליו, אבל זה שווה. אתה רוצה להיות מלך, יש לזה גם מחיר. והיא בעיתה מה, מכמה דליפוש חרון אף. יש שיקול אחר, שכדי שלא יתרבה חרון אף, שקודם כל שופטים את המלך, כלומר מי שיש לו אחריות מיניסטריאלית, אחר כך כבר העם לא נשפט בחומרה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? כלומר, הוא שואל את הרומאים, במה אתם עוסקים? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תקנינו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבנו. וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. האם הטענה, אז לכן עסקנו בתורה, לכן מגיע לנו שכר. נשאלת השאלה. האם זה צודק, הטענה הזאת? מחלוקת תנאים. זאת אומרת, כן, במסכת שבת, מובא שרבי יהודה אומר את זה לשפחה של רומי, ורבי שמעון אומר את זה לגנותה של רומי. אבל השאלה שלי היא לא אם זה מחלוקת תנאים או לא, אלא האם הטענה הזאת היא נכונה. כן או לא? לא? אז אם זה לא, התשובה של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות, שקרנים אתם. אבל זה לא מה שהוא עונה להם. אז אם כן, הטענה היא כן נכונה. הם בנו שווקים, מרחצאות, וירבו כסף וזהב. למה הם עשו את זה? בשביל ישראל. כלומר, במילים אחרות, הטענה של הרומאים היא שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, היא צריכה להיות בעלת משמעות. והיא צריכה להיות בעלת משמעות בעולם ציוויליזציוני. צריך עולם מפותח. עולם בלי ציוויליזציה, מה זה? זה לא עולם. אז תגיד תודה, ריבונו של עולם, שאנחנו עשינו את כל מה שעשינו, ובאמת זה בשביל ישראל, כדי שיעסקו בתורה. זה, מצד האמת, זה נותן משמעות לתורה של ישראל. לא הרי תורה שפועלת במסגרת של עמים פרימיטיביים, כתורה הפועלת במסגרת של עולם מפותח. זה לא אותו הדבר בכלל. גם התובנות, לא רק הטכנולוגיה, התובנות השכליות של עולם מפותח הן תובנות אחרות. זה מגיע בסוף לדעת אלוהים אמיתית. אז אם כך, ריבונו של עולם צריך לתת שכר לרומא על זה שהם עשו את העולם מיושב. עד כאן מובן? לשובו של עולם. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם. שוטים? מעניין. מה זה שוטה? השוטה, המשוגע, הטיפש, הוא איננו מבחין בין מדרגות. כן? כתוב במשל לגבי קורח. רש"י שואל, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? כלומר, שטות, כלומר, השקפת עולם שמשווה קטן וגדול. הרי מה אמר קורח? אין הבדל בין כהן, לוי, ישראל. הכל אותו דבר. זה נקרא שטות. למה זה שטות? כי זה משווה. משון שיטה. שיטה, שורה אחת. אז בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא, זה שאתם משווים בין שני דברים שאי אפשר להשוותם. כלומר, בין מי שעושה את העולם למיושב מתוך כוונה X, למי שעושה את העולם מיושב מתוך כוונה Y. הבה נראה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם, לצורך עצמכם, עשיתם. תיקנתם שווקים להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמכם, כסף וזהב שלי הוא. שנאמר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם, צבאות, כלום יש בכם מגיד זאת, שנאמר, מי בכם יגיד זאת, ואין זאת אל התורה, שנאמר, וזאת התורה שעשה משה, מיד יצאו בפחי נפש. כן, כלומר, הם נפטרים, עכשיו, מה פירוש דבר, לצורך עצמכם עשיתם. יש הרבה פעמים תנועות ציוויליזציוניות שבאות באמת לתקן את העולם. ואפשר לומר שהתנועה הראשונה היא אידיאליסטית. אבל תוך זמן קצר זה מתברר כאימפריאליסטי, כהשלטה של זהות אחת על אחרת, כלומר שימוש בעוצמה לשם דיכוי האחר. למשל, יש ב... לפני 220 שנה, באחת המדינות הברבריות של אירופה, עשו שם מהפכה. והם החליטו שהמהפכה הזאת היא אוניברסלית. מה היה התוכן של המהפכה? חירות, שוויון ואחווה. ואז הם החליטו ללמד את החירות, את השוויון ואת האחווה, לכל העולם כולו. ואיך הם עשו את זה? לקחו לעצמם דיקטטור, והוא כבש את כל אירופה תחת עולם. ואז יוצא שבסוף הכוונה האוניברסלית התבררה כאימפריאליסטית. כלומר, ואפשר להראות את זה בעוד כמה דוגמאות, כן? למשל, יש מה שנקרא האימפריאליזם התרבותי. יש הנחת יסוד, למשל, במה שנקרא American Way of Life. איזה מין הנחת יסוד שכל אדם בכדור הארץ הוא אמריקאי בנגלה ובנסתר. כלומר, יש מי שכבר יודע שהוא אמריקאי והביטוי הבולט זה שהוא שותה קולה, ויש מי שאצלם זה עדיין נשאר מבחינה סגולית, זה סגולי, אבל הסגולה עתידה להתגלות. ואז תפקידה של ארצות הברית היא ללמד את כל העולם כולו שהם אמריקאים. משהו כזה, מובן? אז זה לפעמים נאמר בסגנון מאוד נעים ונחמד, אבל בסופו של דבר זה, 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 זה אימפריאליסטי, זה כפייה של זהות מסוימת על כל העולם כולו. זה אפילו אקטואלי. עכשיו, מיד יצאה בפחי נפש, יצאה מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה. מה היא טעמה? דעה חשיבה בתרה, שהיא חשובה מיד אחריה. מה זה מלכות פרס? זה המעצמה הלא מערבית. כלומר, יש תמיד, הנחת היסוד של הגמרא זה שהמאבקים התרבותיים בהיסטוריה הם תמיד בין שני מוקדים. מוקד שאפשר לכנות אותו רומי, מוקד שאפשר לכנות אותו פרס. ביניהם המלחמה. עכשיו, בימי חזל זה היה כפשוטו, זה היה באמת היה רומא נגד פרס. כן? אבל אנחנו מבינים שרומא מייצגת סוג מסוים של מעצמה, פרס סוג מסוים של מעצמה. והמאבק ביניהם הוא לא פשוט, יש אפילו מחלוקת בגמרא, במסכת יומא, מי עתיד לנצח את מי? כן? האם רומא תנצח את פרס או פרס את רומא? אבל בכל מקרה, פרס נמצאת כאן, מגיעה שהיא חשובה אחריה, ומנהלן, איך אתה יודע שהיא חשובה? דכתיב, וארו חיביה אוחרי תניינה דמיה לדוב. כן, בא עם מיד אחריה, חיה שנייה דומה לדוב, ותנה רב יוסף, אלו פרסיים שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים בשר כדוב, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. זאת אומרת, מלכות שהעוצמה שלה זה בהתפשטות. כן? כלומר, זה כובש. לא כמו אצל רומא שיש מרחצאות ושווקים, שזה מין ניסיון של עידון המציאות. הפרס מציינת ביכולת לגדול. זה נכון. מה שאמרת הוא אמת. נכון. אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה גשרים גישרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו. כלומר, אנחנו מאחדים את העולם על ידי כיבוש. יש גשרים. כן? הגשר מאפשר לצבאות לעבור. וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה. שאלה, הטענה הזאת נכונה או לא? היא נכונה, נכון. זאת אומרת שאתה היה צריך כדי שהתורה תהיה בעלת משמעות שהיא תוכל להתפשט בעולם. ולכן צריכים אמצעים המאפשרים את הקומוניקציה, את המעבר של דעות, של אנשים, של סחורות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, תיקנתם גשרים ליטול מהם מכס, כרכים לעשות בהם אנגריה, מלחמות אני עשיתי, שנאמר השם איש מלחמה. כלום יש בכם מגיד זאת, שנאמר מבכם מגיד זאת, ואין זאת אל התורה, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה, מיד יצאו מלפנה בפחי נפש. כן, אנגריה זה גיוס, כן, גיוס של כוחות. או עבודת המלך, כן? כלומר, כדי שיהיה כוח עבודה. למשל, כשסטלין רצה להוכיח שהשלטון הסובייטי הוא עדיף, אז הוא הקים את התעלה בין הים הבלטי לבין הים הלבן, ביילומור קנל, ובשביל זה היה צריך כמה מאות אלפי פועלים, אל תדאג, היה לו מאיפה לקחת, כן? אבל צריך להוכיח שזה נעשה מהר, יותר מאשר במערב. אז קבעו שהתחלת העבודה הייתה בתאריך מסוים, שזה היה כבר כמה חודשים אחרי שהתחילו, וכדי לגמור בתאריך המיועד, אז עשו את זה פחות עמוק ממה שצריך, כך ששום אונייה לא הייתה יכולה להיכנס לשם, חוץ מכמה סירות קטנות, בקיצור, וזה שמתו כמה מאות אלפי פועלים, אבל סך הכל זאת הצלחה של הסוציאליזמוס. טוב, וכי, מאחר דחזית מלכות פרס למלכות רומית, אלא מעניה ולמיד, מה הייתה מעילה? למה מלכות פרס שראתה שמלכות רומא לא נתקבלה, אז למה הם נכנסו? אמרה, אינו סתרי בית המקדש וענן בנינן. כלומר, הם אמרו, את הטענה שלך. אלה החריבו את בית המקדש, אז אולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא עושה להם משפט כזה קשה. אבל אנחנו שבנינו את בית המקדש, נתנו את כורש שלא היה רומי, אז אולי דווקא היה ראוי שנשפט אחרת. וכן כל אומה ואומה, אז וכי מאחר דחזו לכמה עידלה מהנה ולמידה, מה הייתה המעילה? אז הראשונים ראו ש... האחרונים ראו שגם רומא וגם פרס, גם אלה שהחריבו את המקדש, גם אלה שבנו את המקדש לא התקבלו, אז למה ניסו את כוחם? סברי אנך השתעבדו בו בישראל, ואנן לא שעבדנו בישראל. כלומר, אלה, רומא ופרס, שיעבדו את ישראל, ואילו האומות האחרות לא שיעבדו את ישראל, חשבו שיצאו מזה בקלות. אגב, זה אומר דבר מעניין, שכאשר צריך לשפוט את התרבות האנושית, צריך לבדוק איך הם התייחסו ליהודים. אבל הבעיה היא שלא תמיד יש יהודים. נכון? יש מקומות שאין בהם יהודים, אין שם קהילה יהודית.
יש בית חב"ד.
יש בית חב"ד, זה נכון. ואני אגיד לך יותר מזה, יש מקומות אפילו בלי בית חב"ד. אבל תמיד יש לפחות יהודי אחד. כן, ככה אומר הילקוט שמעוני. אחד גלה לברבריה, ואחד גלה ל... לא זוכר את המקום השני, מעלה גאליו, מעלה כאילו שגלו לכל הארץ. מה ישנה הנה דחשיבה ומה ישנה הנה דלה חשיבה? למה אמרת שני אלה הראשונים, רומא ופרס, חשובים, ואלה לא חשובים? משום דאנך משכה במלכותיו הדאנתי משיכה. שני אלה, רומא ופרס, מושכים את מלכותם עד שיבוא מלך המשיח. אומרים לפניו, ריבונו של העולם, כלום נתת לנו ולא קיבלנו? הרי לא נתת לנו את התורה, אז יש טענה חדשה עכשיו. כל התרבות האנושית היא הייתה ללא התגלות. אז איך אפשר לבוא בטענות אל אנושות שלא זכתה להתגלות? כן, למשל, תן לכם דוגמה, לתרבות גדולה שלא הייתה לה התגלות. היוונים. היוונים המציאו דבר נפלא, שהיהודים לא המציאו אותו, והוא התיאטרון. מה עושים בתיאטרון? יושבים, ומסתכלים על דמויות שאינן מה שהן מציגות, נכון? כלומר, זה שחקנים. השחקן משחק כאילו שהוא מישהו אחר ממישהו באמת. תארו לעצמכם שבסוף ההצגה של המלט, המלט של שייקספיר, השחקן שמשחק את התפקיד של המלט, אחרי ההצגה, חושב שהוא נסיך דנמרק. זה בעיה, נכון? זאת אומרת שרק לצורך ההצגה, אני הייתי המלט. כדי להיות שחקן טוב, אני צריך להזדהות עם הדמות. אבל זה לא אני. כאילו שבאים לצפות, כי, עכשיו, היה אפשר, במקום להביא שחקן שמשחק את התפקיד של המלט, היה אפשר להביא את המלט עצמו. נכון? אבל המלט עצמו לא קיים, זה דמות פיקטיבית. וגם אם הייתה בהיסטוריה דמות כזאת, הרי הוא כבר לא לפנינו, הוא מת מזמן. וגם אם הוא עדיין חי, אבל הוא לא רוצה לשחק בתיאטרון. זאת אומרת שהתיאטרון מהווה תחליף. תחליף למה? לדבר האמיתי. כלומר, אני בא לצפות במשהו שלא מתגלה. לעומת זה, בעם ישראל אין תיאטרון. לפחות במסורת היהודית הקלאסית אין תיאטרון. למה? כי יש התגלות. הצגת התיאטרון הגדולה, מעמד הר סיני, שם הדמויות היו אמיתיות. ולכן, בעם ישראל אין צורך בתחליף חוץ מהצגות של פורים. ההצגות של פורים זה בא בעולם שבו ההתגלות פסקה. הרי כל המעשה של פורים מתרחש אחרי עידן הנבואה, ובכלל גם בסיפור עצמו של פורים, כולם שחקנים, כל אחד משחק תפקיד שאין לו באמת, שאיננו הוא באמת. מה אתה רוצה?
הוא אמור היה לסתום את הטענה הזאת. בלעם קם כדי לסתום את הטענה הזאת,
הנה אתה שואל את השאלה של הגמרא. כן, הגמרא שואלת, מה זה הסיפור הזה שהם אומרים לו קיבלנו את התורה? הרי יש סיפור, אלוהה מתימן יבוא, מה יבאי בסעיר ומה יבאי בפרן, אמר רבי יוחנן, מלמד שחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, עד שבא יצאת ישראל וקיבלוה. כן, והאם בסוף, תואלים, למה לא כפיתה לנוער כגיגית? ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר להם, שלחתי לכם את בלעם. כל הטענות האלה שאתה מביא, מובאות כאן בגמרא. כן? עכשיו, אני לא אקרא לכם את כל הגמרא, כי אני רואה שזה עוד ארוך. כן? אבל מביאים שם אפילו את בלעם שמעיד שישראל קיימו את התורה וכו' וכו'. עכשיו, אומרים לפניו, ריבונו של עולם. אני כאן דילגתי על עמוד שלם. אני כאן, מכן, בדף ג' עמוד א', כבר למטה. ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה. אז הוא אומר, תתחיל עוד פעם את ההיסטוריה מחדש. אולי אפשר לכתוב מחדש להיסטוריה. אומר להם הקדוש ברוך הוא שותים שבעולם, מי שתערך בערב שבת, יאכל בשבת. לא, זה, מי שתערך בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא תערך בערב שבת, מכאן יאכל בשבת? נכון? מתי זה ערב שבת? מה? יום שישי, נכון? נכון, יום שישי, זה נקרא ערב שבת. כן? והזמן שבו אוכלים את הסעודה של שבת, זה נקרא ליל שבת. כן? לא להתבלבל. אז יוצא שערב שבת, מתי זה מתחיל? יום חמישי בערב, נכון? יום חמישי בערב מתחיל ערב שבת. מתי מתחיל ערב שישי? יום רביעי בערב, נכון? כי הרי ערב שישי זה יום חמישי. הערב, יום חמישי לפי הלכה מתחיל ביום רביעי בערב. אז אם אתה מזמין מישהו לסעודת ערב שישי, תדע לך שאתה מתכוון לרביעי בערב. בסדר? טוב, לא, בסדר, שלא יתבלבלו. מה?
ערב שבת זה לא מחצות היום, יום שישי?
לא, לא, לא. טוב, אוקיי. עכשיו. אז שואלת הגמרא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אלא, מאיכן יאכל בשבת? אלא אף על פי כן, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה. לכו ועשו אותה. כלומר, באחרית הימים, מוצעת לאומות העולם מצוות סוכה, כדי לזכות. מה זה מצוות סוכה? למה הכוונה בדבר הזה? למה זה כזה מהותי? כן, שזה מה שיכול להציל את האנושות. סוכה זה בית שבו אפשר להכניס את כולם. כן, כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מלמד, ככה אומרים חז"ל, שכל ישראל יכולים לשב בסוכה אחת. וזה שונה בדיוק מהלולב. ארבעת המינים, לפי ההלכה זה צריך להיות שלי ולא שלך. ולקחתם לכם. פרי עץ הדר. כלומר, זה צריך להיות שלכם. אתה קנית בכסף שלך. יוצא לפי זה שאני לא יכול לצאת ידי חובה בלולב של חברי. אם כן, הלולב הוא אינדיבידואל. לעומת הסוכה, שהיא כללית, היא של כולם. אז יוצא לפי זה שהסוכה היא משהו שעושה שלום בין היהודים. יש אפילו דיון מובא ברמה, בשוט הרמה, מישהו שאל על איזה סוכה שהייתה בקרקוב שאפשר היה לגנוב ממנה. כי הייתה עשויה קרשים, ובין הקרשים היה בד, אבל אפשר היה להכניס את היד לתוך הסוכה ולגנוב. אז שאלו את הרמה, האם סוכה שאיננה משתמרת מן הגנבים יקשר? ואז הוא ענה שבוודאי שיקשרה, שהרי הגמרא אומרת כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אפשר להכניס את כל ישראל לאותה סוכה, ואי אפשר לכלל ישראל בלי גנב אחד. ויוצא לפי זה שלא רק שאתה, פה לא מדובר בגנב שמכניס את היד, אלא אתה מכניס את הגנב לסוכה. ואף על פי כן הגמרא אומרת שזה סוכה כשרה. זאת אומרת, הסוכה היא עושה שלום בין היהודים. אז מה פירוש הדבר שאומר הקדוש ברוך הוא לגויים לעשות סוכה? יש מבחן. האם אתם מסוגלים, באחרית ההיסטוריה, אחרי כל המאבקים, לעשות שלום? אולי תהיו מסוגלים. ואז גמר שואלת איך זה אפשרי, אז אומרים, שאין הקדוש ברוך הוא בטירוניה עם בריאותיו. מה זה טירוניה? מלשון עריצות, טירן. כן? טירניה הכוונה. כן, הקדוש ברוך הוא הולך באיזי עם בריאותיו. ולמה נקרא מצווה קלה? משום דלת בה חסרון כיס. כן, למה זה נקרא מצווה קלה, סוכה? כי זה לא עולה כסף לעשות סוכה. כן, ככה אומרת הגמרא. כי הרי כתוב שחג הסוכות תעשה לך, בהוספך מגורנך ממקווך, זאת אומרת שהסוכה כשרה כשהיא עשויה מפסולת גורן ויקב. הרי זו התקופה של היקבים ושל הגרנות, ויש פסולת שנשארת. מה אפשר לעשות עם הפסולת הזאת? אפשר לעשות סוכה. אם כן, הסוכה לא עולה כסף. אם כן, נכון? לכן כל מי שיבקש מכם לשלם על חומרי הסוכה, תגידו לו גמרא מפורשת שזה לא עולה כסף. כן. מיד, כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו. כלומר, פתאום קמים ארגונים בינלאומיים לעשות שלום. חבר לאומים, אומות מאוחדות. איזה מין ארגון, איזה מסגרות מוסדיות שבאות לעשות שלום בעולם כולו. אז הקדוש ברוך הוא, אם כן מציע, תעשו סוכה, נראה אתכם. וכל אחד עושה סוכה בראש גגו. והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז. תקופת תמוז זה כמה שלושה חודשים של הקיץ, וכל אחד מבעט בסוכתו ויוצא. זה חם מדי. מה פירוש זה חם מדי? לפעמים פטורים מן הסוכה. כלומר, פטורים מן השלום. מתי פטורים מן השלום? כשיש חום. כלומר, כשהברבריות חוזרת לעולם, אז צריך גם לשלוח כוחות של האום. צריך גם מישהו שישתלט על מה שקורה כאן. עדיף שלא ישלחו את הכוחות של האום? אתה אומר, זה שום דבר, כוחות האום. תלוי. כן, לפעמים יש כוחות, יש קואליציות בינלאומיות שבאות לשחרר את קווית, כן, מעריץ אחד. אגב, זה רק בישב, זה לא בישב בקווית יש נפט. אני פעם חשבתי שכדאי שנחליף את השם של יהודה ושומרון לקורדיסטן. כי את קורדיסטן לא שחררו האמריקאים. כן? את קווית כן, את קורדיסטן לא. למה? פה יש נפט, פה אין... לא, זה אסור להגיד. זה רק שפה זה היה מוסרי לשחרר את קווית, ופה זה לא מוסרי לשחרר את קורדיסטן, כי קורדיסטן זה חלק מאיראק, כפי שכל אחד יודע. מה שכן קווית, שמעולם לא הייתה חלק מאיראק. אז לכן כדאי לכנות את יהודה ושומרון קורדיסטן, ואז תראו שיהיה בסדר. עכשיו, על כל פנים, יש חום, כשהחום עולה פטורים מן הסוכה. וכל אחד מבעט בסוכתו, ויוצא, שנאמר, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. מקדיר, ואמרת, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה עם בריאותיו. למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה? הרי אמרת לפני כן שזה לא, הקדוש ברוך הוא לא עושה צחוקים כאלה. משום די ישראל נמי, זימנה דמשחה לאו תקופת תמוז עד חגה ואבי לאו צערה. הרי לפעמים גם עם ישראל חם מאוד בסוכות, ויש שתקופת תמוז נמשכת עד סוכות. והם מצטערים, אז צריך שהגויים יעמדו באותו מבחן שעם ישראל עומד. פירוש הדבר, גם עם ישראל לפעמים עושה מלחמות. נכון? עם ישראל הוא עם שאוהב שלום, אבל אנחנו גם כן עושים מלחמות. למה עושים מלחמות? בגלל שחם. הוא שואל את הגמרא, ואמר, רב המצטער פטור מן הסוכה. אז זה בסדר. הרי מי שמצטער, פטור. לא חייבים לעשות שלום תמיד. נהי דפטור ביעוטה ממבעתה. נכון, פטור, אבל לא מבעט. זאת אומרת, אצל אומות העולם, כשיש מלחמה, אז יצר הרע אומר, סוף סוף יש מלחמה. כלומר, יש כוחות אלימים בתוך מעמקי הנפש שמשתחררים. סוף סוף, אפשר להיות ברברי. כן, מישהו כתב עבודה שלמה כדי להוכיח שחיילי צהל הם גזענים. איך הם יודעים שהם גזעניים? הם מעולם לא אנסו פלסטיניות. והרי זה לא יכול להיות שיש צבא שכובש ולא מתנהג כך. אין, ההיגיון היחיד יכול להיות בגלל שהם גזעניים. פשוט מאוד. כן? וישהו עשה ברצינות עבודה כזאת. כן? כן? אני לא זוכר את השם. אם הייתי זוכר, הייתי אומר את השם בכיף. ישראל, אני לא יודע אם זה... כן, אני חושב שזה ישראלי שעשה את זה. כן? כן, טוב. אז אם כן, אז מה שאין כן אצל היהודים, היהודי שיוצא מן הסוכה, הוא מצטער על זה שהוא פטור בגלל שהוא מצטער. כלומר, אין ברירה, הוא מצטער, אז הוא פטור מן הסוכה. מה, יישאר בסוכה? אין עניין. כן? אין הלכה כזאת, שאם אתה מצטער, תישאר בכל זאת. אבל הוא מצטער שהצער פטר אותו. אז יש פה הבדל בגישה, זאת אומרת, האם המוסר הוא עצמי לישראל, או האם הוא עצמי כמו שהוא בישראל, או שהוא לקוח בהשאלה כמו שהוא אצל אומות העולם. כן. מיד הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם, שנאמר יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו, אמר רבי יצחק, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד. כלומר, הקדוש ברוך הוא סוף סוף צוחק, מבסוט. מה זה צוחק הזה? אמרנו שרק לעתיד לבוא צוחקים. צוחקים בגלל שאז סוף סוף נתגלתה ההצדקה, הייתי אומר, המוסרית של ההבדלה בין ישראל לעמים. כל זמן שרק הקדוש ברוך הוא יודע את ההבדל האמיתי בין ישראל לעמים, אז יש כתרוג. אז הקדוש ברוך הוא לא מרוצה. הפובליק רליישנס שלו לא עובדים טוב. אבל מאותה שעה שכאן מתברר ההבדל בהנהגה המוסרית, אז גם הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק, כשנאמר יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו. כן? יש גם עוד, מי שעוד הסבר נוסף, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יצחק, כשיבואו גרים לימות המשיח, ומה הם יבקשו? מניחים תפילין בראשיהן, תפילין בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה בפתחיהם, והם טוענים שם ישראל. כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, אומר להם על מה באתם, אומרים לו על השם ועל משיחו, שנאמר למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, כל אחד מנתק מצוותו והולך, שנאמר נתקה את מוסרותמו, והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם, שנאמר יושב בשמיים יצחק, אמר רבי יצחק, אין לו הקדוש ברוך הוא שחוק אלא אותו היום בלבד. אז שואלת הגמרא, רגע. כלומר, אנחנו רואים היום, כן, שבעצם היום התרבות האנושית הכללית מתחילה למרוד במקור תרבותה. כן, הרי כל העולם הנוצרי והמוסלמי, כל זה נולד מישראל. וכל המאמצים של שתי התרבויות הגדולות האלה, זה להוכיח את האי-לגיטימיות של הקיום היהודי בארץ ישראל. כן? כלומר, כאן הבירור, מה שנקרא, כיוון שרואה, אני מיד גומר הרב, כיוון שרואה את מלחמת גוג ומגוג, כלומר, אותו מאמץ לעקור מן השורש את מה שהוא מהווה את מקור תרבותם, הקדוש ברוך הוא יושב וצוחק. הגמרא שואלת בהמשך, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא צוחק רק אז? הרי יש לנו ידיעה פה, אגדה שלמה, שאני לא אקרא לכם אותה, שהקדוש ברוך הוא משחק כל יום עם הלוויתן, בשלוש שעות האחרונות של היום, אומרת הגמרא, יש הבדל. לצחוק עם בריאותיו, זה קורה, כל יום. אבל לצחוק על בריאותיו, דיינו הומור שחור, זה שמור רק לאחרית הימים. חג שמח.